פתוחים וכולם נמצאים ליד הברכה במוגן שלהם.
חשוב מאוד.
כן. אמרת שאת יודעת, אצלך, כאילו, בראשונה שלך מלא זמן להגיע למרחב מוגן, גם אם את לא עד מרחב מוגן.
זה כן, יש לי מלא זמן מצד אחד, אבל מצד שני, כאילו לא בא לי טילים, כי אין לי כוח לראות את השכנים שלי. מספיק לי הפעם בשנה לראות אותם. אני ככה, זה הזמן שלי להתעדכן, לראות איך התינוק מקומה 2 לאט לאט גדל, לראות אם יש שכנים חדשים שבאו ועזבו את הבניין, לוודא שכולם פה, וזה
היופי במה.
כאילו היה לנו איזה פעם פעמיים. כן, היה לנו פעם פעמיים במקלט של הבניין, ומיציתי, ואפשר להמשיך הלאה, לדעתי, לא?
אצלנו בקריית גת לא היה כלום, כי כאילו מי יחשוק בזה? כאילו למה לראות לפה?
כן, יש לכם רק נוף על אשקלון וכאלה.
כן, אז אני רואה את הירוטים של אשקלון בפנן שלי, היום ראיתי ירוטים של אשדוד, היה מאוד נחמד, אני שומעת את כל הבומים מעוטף עזה.
מפסד, 35 קילומטר משם, כן. זה לא...
אז אני שומעת את כל הכיף, ואני אומרת, אנחנו במהלך הפרק נעשה משחק שתייה,
אוקיי, של כמה בומים יש?
כל פעם כשאני אשמע בומים, או שתקפוץ לי התרעת צבע אדום בטלפון. משחק שתייה.
תענוג.
כן. בינתיים הם מנסים להשמיד את המשתלה של קיריל בנתיב העשרה. נגיד עכשיו.
עוד לא הצליח.
עכשיו הם ממש ניסו כמה פעמים, וכאילו, זו משתלה שנמצאת ממש קרוב. תכוונו. לא סובלת.
אנחנו לא רוצים להרוס עסקים של אף אחד אחר. וקיריל תמיד יכול למצוא משתלות חדשות, אז זה לא יעזור.
לא, זו המשתלה היחידה בארץ. אין יותר משתלות בארץ.
ממש.
לא יכולה עם הצמחים האלה.
אני שמתי לב שכל פעם, זה פעם שלישית שאנחנו מסקרות איזה, מקליטות פודקאסט תוך כדי איזה מבצע.
כן.
והראשון היה שומר חומות, שזה היה בשנה הראשונה שלנו יחד עם האירוויזיון.
נכון.
ואז אני רואה איזה יופי, בדיוק כאילו לפני שנתיים, אנחנו עשינו פרק אירוויזיון עם שומר חומות ברקע, וכאילו ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
ועכשיו עוד פעם, כן. אבל הם מכבדים, הם מכבדים, הם גם יושבים, צופים בנועה, הם לא מפגיזים תוך כדי, נותנים כאילו, מעודדים גם.
כן, הם מאוד פחדתי ככה שהם יכריחו אותנו, הם לא הפגיזו בתוך כדי ההופעה, אז פחדתי, את יודעת שהם ישלחו אותנו למקלט בשלב ההצבעה. אבל לא. הם, כאילו, הם ידעו שלא יהיה לנו קליטה והם כיבדו, שזה יפה.
אבל אני אגיד לך מה,
תשמרו על עצמכם.
עם כל הכבוד לנועה, אני טים פינלנד, אני לחלוטין רוצה שפינלנד ינצחו, אני מוצאת עצמי כל היום...
החסה כועסת?
אני מתה על זה, אני כל היום מוצאת עצמי כזה, צ'ה, 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 צ'ה. זה שיר נהדר, השיר הזה מתחיל כמו אנימה של שונן, ונגמר כמו שוג'ו. זה מדהים.
לא יודעת, אני דווקא מאוד השתעשעתי, ספציפית מהחצי גמר הראשון היה ממש ממש נהדר.
החצי גמר השני הלכתי לישון.
פשוט מוטרל, כן, היה ממש מצחיק פשוט לעשות לזה ניתוחים. בחצי גמר השני היה סופר משעמם, הדבר היחיד שיש שם מעניין אולי זה אוסטריה.
רק אוסטריה.
זה כאילו טרול מסוג אחר, כן. וזה שישע אותי. אבל מעבר לזה פחות, אבל אנחנו נגלה מחר...
כן, בסדר, שוודיה, היום, שוודיה תנצח, ובסדר, כולנו יודעים ששוודיה הולכת לנצח.
בסדר, שיהיינו.
כן, אבל אנחנו עדיין רוצים שפינלנד תנצח, אנחנו טים פינלנד.
בסדר, אנחנו זאת. יאללה, פרק שלך, בואי, ספרי לנו מה קורה, מה חדש, אנחנו מתעסקות בעיקר, את פולי, אני הבאבי. אנחנו סוקרות נושאים היסטוריים,
ולפעמים אקטואלים.
בחורות אותם, ההיסטוריה, בחורות אותם. ולפעמים אקטואלים, לפעמים, לא תמיד. אז מה?
אז אכן כן, זה פרק שלי היום, וכמו שאנשים ראו כבר מהכותרת, זה הולך להיות פרק כבד.
אוקיי, אני לא ראיתי את הכותרת עדיין, כי היא עוד לא קיימת בזמן שאנחנו
מקליטות. נכון, אני עוד לא הצרתי אותה, אבל אנשים שהם מקשיבו לזה כבר ראו את הכותרת. ואני הולכת להתעסק היום במשמעות החיים.
וואו, זה עמוק. אנחנו לא פודקאסט פילוסופי, אתה קצת... זה דלת שנייה שמאלה, הפילוסופיה. זה לא אנחנו. אוקיי.
אז מה היא משמעות החיים? ואיך היא נתפסה במהלך ההיסטוריה?
שאלה נהדרת, פולי.
זהו, פופ.
מה שנקרא, מתעסקת בעיקר כרגלך.
כן, זהו, תדונו. פה נגמר הפרק. שאנשים ידונו ויחשבו עם עצמם.
פתיח.
אז דברי עליי.
כן, אז בעצם אני עשיתי, זה שוב, זה פרק שמבוסס על עוד פרק שבעצם מבוסס על פרק משל טופלס, שזה היוטיובר הרוסי שאני אוהבת. עשינו גם את הפרק פרופוגנדה עליו. אז גם אני מנגישה אותו לקהל, כי לא כולם יודעים רוסית, וחבל. אז כדי ש...
ולא כולם יש כוח להקשיב לרוסית, כמוני, שמובינה, אבל לא אוהבת.
כן.
למשל, אז אני מנגישה את זה. לקהל שלא יודע או עצלן.
תודה.
כן.
יפה מצידך.
ובואי נסתכל, את יודעת, משמעות החיים במהלך תקופות שונות באנושות הייתה כל פעם שונה, בכל פעם אחרת. וזה דבר כאילו שהוא מאוד כזה ניואנסי, נגיד את זה ככה. אז חוקרים בעצם חילקו את איך אנשים תפסו את משמעות החיים לשלוש גישות פילוסופיות עיקריות. אוקיי? עכשיו, הגישות האלה הן לא בהכרח מסתכלות רק על משמעות החיים, אלא על כל מיני היבטים בעולם. כל מיני היבטים במהלך החיים של אנשים, אבל הם לקחו את זה והלבישו את זה על משמעות החיים. אוקיי? אז יש לנו את הטרום מודרנה, יש לנו את המודרנה, יש לנו את הפוסט-מודרניזם.
אוקיי.
ואני רגע גם, ואחר כך נגיע, אני אסביר לך למה הפוסט-מודרניזם, אני ממש לא סובלת אותו.
אני כבר יודעת שאת לא אוהבת.
כן. אבל אנחנו נבין גם למה.
נתמקד למה בנושא הזה.
כן, כן. בנושא של כאילו משמעות החיים. עכשיו, נסתכל על זה ככה. בממוצע, בן אדם חי 750 אלף שעות. ככה שדדי. מרגע שהוא, מה שנקרא, לוקח את הנשימה האחרונה עד שהוא מת, 750 אלף שעות.
אוקיי.
עכשיו, זה נשמע המון, אבל בתכלס זה כאילו, את יודעת, זה לטוס הלוך וחזור לפלוטו 4 פעמים.
לא חוויתי פלוטו.
אבל אני רק אומרת, אם תרצי להגיע לפלוטו,
זה חצי מהחיים שלי.
את יכולה,
רבע מהחיים שלי.
את יכולה כאילו פעם אחת לטוס, רבע מהחיים. וליהנות ולבקר את פלוטו.
למה לא?
כן.
אחלה נוף, אבנים וכאלה.
כן. עכשיו, חצי מהזמן הזה, בעצם 325 אלף שעות, את מתעסקת בהישרדות. מתעסקת בלישון, בללכת לשירותים, לאכול, להתקלח, לחשוב מה את אוכלת. דברים הישרדותיים כאלה. 175 אלף שעות, זה הילדות שלך. זה בעצם תקופה שאין לך, בתור הבאבי, שום השפעה על החיים שלך. מחליטים הכל בשבילך.
אוקיי, okay. good times.
כן, בעצם, מה שנשאר לנו זה 250 אלף שעות, שזה החיים הבוגרים.
אוקיי.
ששם בעצם את אחראית על הכל, שם בעצם את מחליטה על דברים, ומתוך ה-250 אלף שעות האלה, חצי מזה, זה קריירה.
מדהים.
כאילו
לא מדכא בכלל.
חצי מהחיים שלך, את עובדת, הם יהיו מוקדשים לעבודה, ובקיצור, בודה צדק.
והחיים הם סבבה.
כן. אז בטווח הזה של ה-250 אלף שעות שנשארו לך, אנשים חשבו, מה משמעות החיים?
מה עושים עם כל הזמן הפנוי הזה שיש לי?
כן, מה עושים עם זה?
כשאני לא בונה קריירה ושונא את החיים שלי במשרד.
למשל. אז בואו נתחיל בשאלה. מה לדעתך משותף בין פילוסוף יווני, סוחר סיני מימי הביניים, ועיקר רוסי מימיו של נגיד איוון היום?
כולם אוהבים לשתות.
כן, בייב, כולם אוהבים לשתות, אבל זו לא התשובה הנכונה.
למשל, לכולם לא היה תחביבים? כולם ניסו לשרוד?
הייתה להם אותה הסתכלות חיים, אבל היית קרובה, היית קרובה, לא היה להם תחביבים בהחלט.
קרוב מספיק.
היה להם אף.
לא היה בפעם.
לא היה בפעם.
אסור היה בפעם.
אסור תחביבים.
לא.
עכשיו, כל מי שגר בתקופה של הטרום מודרנה, שזה בעצם עד המאה ה-15 לספירה, המחשבות שלהם היו כמעט, כאילו כמעט כולם היו תחת אותה שבלונה של דברים. אוקיי? אז אם אנחנו נחזור בעצם לפילוסוף שלנו, לסוחר הסיני ועיקר הרוסי, במרכז החיים שלהם עמד איזשהו אל, כלשהו.
נכון, הגיוני.
בין אם תקחי את הפילוסוף הסיני, זה יכול להיות זהוס, זה יכול להיות בודה, זה יכול להיות...
יווני, פילוסוף יווני, לא פילוסוף סיני.
סליחה, פילוסוף יווני. אז יהיה זהוס, בודה, הנערף, האל הנוצרי. יש איזשהו כוח עליון. עכשיו, אנשים גם לא בחרו את האלוהים שלהם. זה לא כמו שאת יכולה להגיד עכשיו, טוב, טוב, אני מאמינה באמא האדמה. חרטה כזה. כן? כאילו, אני מאמינה במפלצת ספגטי מעופפת. לא. מה ש...
כן.
סבא סבתא האמינו, מה שכל הדורות אחורה האמינו, מה שכל הקהילה שלך מאמינה, בזה את מאמינה. זו האמת האבסולוטית.
הגיוני.
והכל, הכל קשור גם באל הזה. כל הדברים הטובים שקרו, כל הדברים הרעים שקרו, הכל קשור באל. אז איך אנשים בעצם ידעו להגיד מה טוב ומה רע? בעצם מה היה הסדר חוקים שלהם? אלוהים אמר.
עד כאן מאוד פשוט.
מאוד פשוט. ככה שאם נגיד את הולכת לכנסייה הקרובה לביתך, או למקדש הקרוב לביתך, יש שם אנשים שהעבודה שלהם להעביר לך את מסר האלוהים. כדי שכאילו, את תדעי מה אלוהים אמר. בעיקר כאילו את יודעת.
כן, כי אחרת, כאילו, כי אחרת איך תדעי, זה לא שהוא בא אלייך הביתה ו...
נכון, ואת גם לא יודעת לקרוא.
לא. אז, זה לא היה בפעם.
לא, אז כאילו את צריכה איזה מישהו שיפענח לך את הכתבים, איזה כומר שיגיד לך מה טוב ומה רע.
נכון.
עכשיו אמרנו 125 אלף שעות מהחיים שלך, זה קריירה. אז מה הייתה הקריירה של האוכלוסייה?
לא למות.
לא.
הקריירה הייתה לא למות.
לא. באירופה נגיד 90% מהקריירה היה עיקרים, חקלאות.
אוקיי. הגיוני מה שאת אומרת.
כן. היה לנו פרק על זה, תחזרו אחורה. ושוב, לא הייתה לך בחירה. גם פה. אנשים בעצם היו, אבא שלך היה עיקר, אתה תהיה עיקר, הילדים שלך היו עיקרים, אבא היה סנדלר, הילדים היו
סנדלרים.
וכן הלאה. בעצם לא הייתה קיימת בכלל שום מוביליות חברתית. די בדומה כאילו לקסטות בהודו, לאן שנולדת שם תמות.
כן.
והכל מאלוהים.
מאוד פשוט.
כן. כאילו בעצם, אנשים גם חיו עם זה בשלום, או... צ'ייסר ראשון לפרק. אנחנו נספור את הצבע האדום ראשון במהלך הפרק. אנחנו נמשיך לספור.
תספרו איתנו.
כן. איפה הייתי? עכשיו, אנשים לא התלוננו יותר מדי על זה שאין להם בחירה, כי האמונה באלוהים הייתה עד כדי כך גדולה, זה שאם אתה נמצא באיזשהו מקום מסוים, זה כי אלוהים שם אותך שם, והוא יודע יותר טוב ממך. אז לאנשים לא היה אפילו את הרצון לשחק ולהיות מובילים, כי אחרת אתה יוצא נגד החלטת האל, נגד רצון האל. כאילו...
אוקיי, כאילו תפיסת עולם מאוד מאוד סגורה, מאוד מאוד ספציפית, מאוד מאוד מצומצמת.
כן,
מה שאמרו לי זה מה שאני עושה.
יפ, בדיוק ככה.
קצת כמו קומוניזם.
קצת כמו מה?
קומוניזם.
אנחנו נגיע לזה גם, חכי.
אני מקדימה את זמנך.
את מקדימה את זמנך לחלוטין, אנחנו נגיע לזה. עכשיו, אסור, אין תלונות מענות, זו החלטה של האל התורן, ביי. עכשיו, לא מספיק זה, גם מי ששולט בך, מלאכים וכאלה, בעיקר מלאכים, גם הם מקבלים את הכוח שלהם הרי מאלוהים. באירופה המלך הוא ראש הכנסייה בדרך כלל, של המדינה הספציפית, איפשהו זה, איפשהו נמצא בסין, למלך יש את מנדט השמיים, ביפן הוא צאצא ישיר של אלת השמש, תמיד יש לך איזושהי הצדקה אלוהית, לזה ש...
ללמה
למלך הזה מותר לשלוט עלייך. ובעצם כל ניסיון להדיח את המלך, היא התנגדות לאלוהים. אז את באמת חייבת הצדקה מוחלטת ללמה את מדיחה את המלך. גם נגיד אם נזכר ביפן הפאודלית, גם כשהשוגון שלט שם, הם לא העיפו את הקיסר לגמרי, הם שלחו אותו לקיוטו?
כן, הם משאירו אותו כקיסר בובה.
כן, תשב שם בקיוטו, הנה. אנחנו לא נגענו במשפחה הקיסרית, כזה.
כן, זה כמו שבסין, הסיבה היחידה להחלפת הקיסרות הייתה כאילו, אם היו בצורות, או אם היו יותר מדי מלחמות וכאלה, והעם היה מאמין שנלקח מהמלך מנדט השמיים.
נכון.
אז עכשיו הגיע הזמן להביא מלך חדש.
יפ. ובאירופה המלוכה לא ניתנת רק לבן אדם ספציפי, אלא למשפחה שולטת. ככה שכל אחד מהמשפחה הזאת בעצם יש לו מנדט מאלוהים לשלוט. אז הם יכולים בני המשפחה לריב ביניהם, וגם כשמתחלפות שושלות, יש עדיין איזושהי קרבת דם. אם תסתכלי, גם כשהטיודורס התחלפו לסטיוארטס, אחרי שאליזבת הראשונה מתה בלי צאצאים, המלך שהחליף אותה עדיין היה קרוב משפחה, נראה לי הוא היה בן דוד או משהו כזה, או אחיין, או משהו בסגנון הזה, של אליזבת.
כן, הם כולם היו שם משפחה גדולה מאושרת של גילוי עריות, באופן כללי בבריטניה. לכאורה.
עכשיו, לא רק זה שהאמונה באלוהים הייתה עד כדי כך גדולה, ואנשים עד כדי כך האמינו בכל דבר, כאילו שהכנסייה אמרה, שהאל אמר, שהמקדש התורן אמר, אנשים גם לא הכירו שום דבר אחר, פשוט גם היו תקועים באותו מקום. מסעות היו מאוד מסוכנים, לקח להם המון זמן להגיע ממקום למקום. עדיף לך להישאר איפה שאתה מכיר, ולהתמודד עם החרא המוכר.
כן.
כאילו לעשות עכשיו מסע,
אין לך מה לצאת מה... כן.
זה המון מסע. אנשים היו הולכים בקצב של כזה 20 קילומטר ביום, אז תחשבי עכשיו מאירופה, את עושה מסע צלב לי פה, לישראל, כמה זמן זה לוקח. כאילו...
כן, אתה צריך מאוד סיבה טובה ללמה לעזוב את הכפר שאתה חי בו, כאילו, אתה צריך גם תפקיד מאוד משמעותי, בדיוק כמו שאת אומרת, זה מסעות צלב, עיקר פשוט שלא יצטרף עכשיו לשורות הכנסייה, מה שנקרא, אין לו סיבה לעשות את זה.
נכון.
הכי הרבה, כאילו, העיקרים היו עושים אולי מסעות של יום יומיים, כדי להגיע לאיזה כפר גדול או לעיר מרכזית, כדי למכור, כאילו,
תסחורה.
יבול ולהחזיר כסף. כן, סחורה ולהחזיר כסף. לא היה סיבה אחרת בשביל הטיולים האלה. גם לא היה פנאי לנהנתנות כמו שיש לנו, כאילו...
כי לא היה. לא היה בפעם. כן.
בואי, אני ודני יוצאים עכשיו בפעם לחופשה בנורווגיה. נחזור בעוד 3 שנים.
כאילו זה... 3 שנים, את אופטימית. כן. את אופטימית.
הולכת ברגל, ואם אני לא אמות על הדרך...
מאיזה מחלות או איזה משהו או ישדדו אותך.
או מזג אוויר.
כן.
תחשבי שגם זה מזג אוויר שהגוף שלנו לא רגיל אליו.
יפ.
אבל כן.
אז
כיף חיים.
כן. אז כאילו כל החיים היו ממש מוגדרים לרדיוסים מאוד קטנים. ואם אנשים נחשפו לאיזה משהו שהוא מחוץ לרדיוס שלהם, את יודעת, זה היה בספרים עם תמונות, כי אף אחד לא יודע לקרוא.
כן.
אז מבחינתם, מה שהם ראו באיזה ספר עם תמונה, זה היה אמת לאמיתה. ואת יודעת, לא היה לך איזה טרבל בלוגרס כאלה שהיו מטיילים ומעלים לך דברים.
אינפלואנסר שמספרים לך איך הדברים נראים.
כן, זה גם היה עובר מפה לאוזן. כן, נגיד עכשיו, לא יודעת, מישהו טייל במצרים, באלכסנדריה, ראה תנינים, הוא יתאר לך תנין, את תציירי ממה שכאילו הוא תיאר לך. לא בהכרח יכול להיות זה באמת יהיה משהו רע, כן?
כן. אבל זה כנראה גם לא ממש יתנין.
זה ממש לא יתנין. כן. מעבר לזה, הייתה להם גם התעמקות מאוד גדולה בחיים אחרי המוות. כלומר, מה שקורה פה זה רק מעבר לחיים הבאים.
כן.
אז כשבנו מקדשים מאוד גדולים לאל, הפירמידות שבנו, שהיו כאילו הקברים של הפרעונים, זה הכל... מעבר הרי לחיים הבאים. החיים הבאים הם הרבה יותר חשובים מהחיים שפה. כמה שתבני כנסייה יותר טובה ותקדישי את החיים שלך יותר לאל, את תקבלי יותר נקודות בונוס. וככה יהיה לך יותר טוב, ואז את תבני את הבית שלך בגן עדן. ותגורי שם, עם כל המשפחה שלך. גול נפש. וגם, בגלל שלא הייתה מוביליות חברתית, להתאשר הייתה גם מאוד מאוד בעיה.
כן.
כי הדרך היחיד...
קשה לצאת מתוך, מתוך מה שבעצם גדלת לתוכו. כאילו, הדרך היחידה הייתה, אני מניחה שאת אומרת, להתחתן לאושר.
לא. אין מוביליות חברתית. Okay. עיקר לא התחתן עם הצילה. ever. מה כן הדרך היחידה להתאשר?
No.
לכבוש שכים. אין לך דרך אחרת.
יש אמת במה שאת אומרת.
כי רוב הצועה של המדינות הייתה חקלאות. אנחנו מדברים על אירופה, את יודעת, של המאה ה-11-12. רוב הצועה היא חקלאית. יש לך פה ושם, את יודעת, בדים ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל גם בדים זה מגיע מחקלאות. הכל, הכל, זה החברה החקלאית נטו. כל החברה, כאילו, אז הדרך היחידה, אם את רוצה להשיג איזשהו משאבים שאולי אין במדינה שלך, היא לכבוש מדינה אחרת. אחר כך התקדמו והתחילו לעשות את הסכמי סחר. אבל גם בלכבוש, את לא רק כאילו כובשת ולוקחת שדה חקלאי, את גם כובשת אנשים. הון אנושי.
נכון. ואז יש לך נתינים שאת צריכה גם לדאוג להם.
נכון. בעצם הדרך היחידה באמת להגדיל את המשאבים שלך, וממדינות שהם התעשרו, או אנשים שהם התעשרו, זה אימפריאליזם. בגלל זה נגיד אם תסתכלי על המפות של אירופה, בתקופה של ימי הביניים, הגבולות כל הזמן משתנים וזזים. כי כל הזמן שיחקו אני כובש את החבר שלי, כי אני צריך משהו.
כן.
אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים לסיכום, מה הייתה משמעות החיים לאנשים שחיו באירופה של ימי הביניים? אז דבר ראשון, משמעות החיים היה אל. אלוהים שולט בהכל, הוא מחליט על הכל, החיים הם סביבו, הכנסייה יודעת את כל האמת, גם כל האומנות קשורה באלוהים. החברה בנויה על מסגרות והיררכיה מאוד 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 קבועה. וזהו, את הולכת עם האל ומתכוננת לחיים הבאים. זה המשמעות שלך. זה למה שמו אותך בעולם הזה.
ואין לך משהו מעבר, ואת גם לא עושה משהו מעבר, כי כאילו את לא יודעת משהו אחר.
כן, העולם מאוד קטן. העולם בשבילך הוא מאוד קטן. הוא נמצא ברדיוס של ה-20 קילומטר ברובה שאת מכירה, וזהו.
כן.
במאה ה-15, הכל משתנה כשאומת האש פלשם.
כן, באיזה אופן.
או יותר נכון, מתחילים כל מיני דעת גילויים חדשים. 1492 אנחנו מגלים את אמריקה, קופרניקוס מצליח לשכנע סוף סוף את הכנסייה שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא הפוך.
מי היה מאמין?
כן. גוטנברג בגרמניה ממציא את מכונת הדפוס, ולאנשים מתחיל להיות יותר ידע.
כן.
אז האוריינות עולה, אנשים מתחילים יותר לקרוא. אנשים מתחילים יותר להתעניין במדע. ממש, ממש, ממש להתעניין במדע. אנשים מטיילים בעולם, המסעות נהיים קצת יותר בטוחים, הספינות כאילו נהיו יותר מתקדמות, את הולכת לעולם החדש באמריקה, מגלים את כיף התקווה הטובה, ואת יודעת, זה כאילו מה שקולומבוס ניסה לגלות, אבל סתם מהמסלול. ואנשים פחות מתרכזים באל. כאילו הם לוקחים כזה צעד אחורה. אני מתחיל ברנסנס, שבעצם את רואה שינוי דרסטי באומנות. ממשיך, את יודעת, עם דה וינצ'י, שגם היה בתקופת הרנסנס, והוא מתרכז מאוד במדע. ואנשים מתחילים להתרכז באדם עצמו. המחשבה...
שם אותך במרכז.
בדיוק. אם לפני זה חשבו שאלוהים שם את האדם לאיזושהי מטרה שהוא צריך לשרת את האל, עכשיו האדם הוא נזר הבריאה.
כן.
האדם הוא חושב, הוא הוגה, ואנשים מתחילים...
אני חושב משמע אני קיים.
בדיוק, ומתחילים לצאת מהמסגרות שלהם. אחת המסגרות שהם מתחילים לצאת מהם, זה שהמלך הוא לא בהכרח שליח האל, אין לו מנדט מאלוהים, ולכן אפשר להפיל אותו.
נכון.
אפשר להדיח את המלך.
אתה לא תחליט עליי.
כן, כמו שהצרפתים עשו. למשל
הם עשו את זה בצורה מאוד יפה.
כן,
מאוד יפה.
כן. והם כתבו והתחילו להתעסק מדדת בזכויות אזרח, זכויות אדם. הצרפתים אחרי המהפכה הצרפתית כתבו מין מסמך זכויות אדם כזה של המדינה החדשה, ויש שם כל מיני כזה חופש הביטוי ועוד כל מיני כזה זכויות אזרח כאלה שהם כאילו מתקדמות לזמנם.
כן.
וגם המדע, את יודעת, יש לך כל מיני גילויים מדעיים, מתחילים להתרכז יותר ברפואה, לא שהלך להם. הפיזיקה, כימיה נהיה מאוד חזק. וככה אנחנו מגיעים למאה ה-19, המאה הכי שווה.
כן.
הם מגיעים למהפכה התעשייתית, עם המצאת מנוע קיטור. העיקרים מתחילים לעזוב את הכפרים, ועוזבים את החקלאות. וזה פעם ראשונה שהחברה מפסיקה להיות ברובה חקלאית. והתפיסה גם משתנה, שהחיים משתנים ונעים בגלל הרצון של האדם ולא בגלל אלוהים. והרבה יותר אנשים מתחילים להיות חילונים. זה כאילו פעם ראשונה בהיסטוריה שלא כל החברה דתית.
שהמרכז הוא כבר לא...
האלו כבר לא במרכז, כן.
בכנסייה, כן.
ופה חוקרים מסתכלים על כל התקופה הזאת, וקוראים לה תקופת המודרנה, או הקדמה. האדם, כאילו אלוהים הוא לא זה שהביא את האדם לגן עדן, אלא המדע.
ו... לא יודעת אם לגן עדן, אבל יביא אותו לאן שבבדם.
הפואנטה היא, הגן עדן הוא פה, בחיים כאן. התרכזות בחיים כאן ועכשיו, ולא בחיים אחרי המוות. חיים אחרי המוות כבר לא רלוונטיים. אם אני יכול לשפר את החיים שלי פה עכשיו, זה מה שאני רוצה לעשות.
הגיוני.
וגם החל מהמאה...
יולו, you only live once.
יולו. אנשים התחילו ביולו. וגם בזכות, את יודעת, מהפכה התעשייתית, והשינוי תפיסה הזה, מתחילה לך גם מוביליות חברתית. צץ לך מעמד הבורגנים. אנשים יכולים לקפוץ, להגיע לעיר בתור עיקר אני, ולצאת משם בתור יזם פנסי שמנסי עשיר, כן?
כן.
וההכנסה למשק בית גם התחילה לגדול. כאילו עכשיו, היסטורית, אנחנו האנשים הכי עשירים. שהיו אי פעם בהיסטוריה.
אבל בהתאם לזה גם המחיה.
גם המחיה, שוב, היא לא זולה, אבל אנחנו האנשים שחיים הכי טוב מבחינה היסטורית.
כן, מבחינת התקופה ההיסטורית שאנחנו נמצאים, שכאילו הייתה עד היום, ברור.
בדיוק. אז גם אם, האנשים בלי קשר התחילו ללמוד יותר, התחילו להשקיע בעצמם יותר, התחילו להתרכז יותר באיך אני יכול לקדם ולשפר את עצמי. הם התחילו לטייל הרבה יותר, את יודעת, כל המסעות התקצרו משמעותית, כי הופיע לך רכבת, רכב, סירות, האם מנוע. אנשים לא היו מוגבלים לרדיוס הקטן שלהם. והם רצו לצאת.
גלובליזציה, פתיחת גבולות.
כן. ואנשים הבינו שזה גם משהו שקרה פעם ראשונה במאה ה-19. כל פעם כאילו שאלו אותי, למה במאה ה-19, מה הכי שווה? זה למה. אנשים התחילו לעשות כסף מרעיונות. לפני זה הרי אמרנו, אנשים היו עושים כסף רק ממשאבים, היית צריכה לכבוש מקום כדי לקחת את המשאבים שלו. לא, עכשיו את יכולה לעשות כסף מרעיון.
נכון.
שזה משהו שגם כמעט ולא לא היה קיים בפעם. עכשיו את יודעת, עכשיו זה די בסיסי ומובן לנו. אבל אני פשוט חושבת על האנשים במאה ה-19, של כזה, לי יש רעיון לעשות ככה וככה, פאף, עושה סטארט-אפ של המאה ה-19. חותם על איזה פטנט. עושה עליו כסף.
זה מה שהרבה אנשים עשו?
כן. אז אין לך מסגרות. אין מה שנקרא דורותיות של מה שאבא עשה אני אעשה, מה שאבא האמין אז אני מאמין. לא, יש לך בחירה עכשיו.
כן.
זה פעם ראשונה שיש לך בחירה.
כן, שאת יכולה לצאת מתוך המקצוע שלך.
כן. עכשיו, כל ההסתכלות על העולם בתקופה של המודרנה, שהעולם הוא בעצם סוג של מכניזם כזה גדול.
אוקיי.
שיש לך גלגלי שיניים. שמסתובבים, ואת צריכה להבין איזה גלגל שיניים מתחבר למה, איך הכל כאילו מסתובב ומתחבר, וברגע שתפענחי את זה, אז תצליחי ליצור גן עדן על פני האדמה, כזה.
אוקיי.
אז כאילו הכל יכול להיפטר בעזרת מדע, בעזרת עובדות, בעזרת מחשבה. אז אם פעם אנשים הריצו אנשי כמורה, עכשיו...
היום הם התחילו להריץ מדענים.
מדענים, מהנדסים ופוליטיקאים. ועם הפרויקטים הגדולים של פעם, היו הפירמידות והקתדרלות, או מקדשים לאלוהים, הפעם הפרויקטים הגדולים, זה מה שהממשלה אומרת לנו שיהיה הפרויקט הגדול. עכשיו, אם פעם המלך היה מצליח לשכנע אותך ב... אני קיבלתי את מנדט האל, איך השלטון ישכנע אותך לעשות את מה שכאילו הוא רוצה?
במילים יפות ופרופוגנדה.
אידיאולוגיה שלטונית.
אידיאולוגיה שלטונית. שזה בערך מה שאני אמרתי.
מורלס. אז האמונה באל השתנתה באמונה באידיאולוגיות. דמוקרטיה, קומוניזם, פשיזם. ואנשים פשוט היו מאמינים שבשביל האידיאולוגיה הזאת... שווה להקריב את עצמך, שווה להילחם. וזה הולך גם יד ביד עם פטריוטיות. כלומר, אם את מאמינה בדמוקרטיה, בליברליות, אנשים היו מוכנים לצאת למלחמות על זה, כדי שאף אחד לא יהפוך את המדינה שלהם ללא דמוקרטית או לא ליברלית או לחלופין. הם רוצים שהמדינה שלהם תישאר בנאציזם. נאציזם זה טוב. בוא נלך להפיץ את האידיאולוגיה הזאת בעולם.
תלוי את מי את שואלת, אבל כן.
מי שהאמין בזה ויצא על זה למלחמה, האמין שזה זו השיטה הנכונה. כן, כנ"ל גם כאילו את יודעת, המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. הם האמינו באידיאולוגיה הזאת.
כן.
מתחמתם ככה המדינה אתה צריכה להתנהל. אז בעצם אם נסכם את התקופה בעצם של...
את המודרנה.
את המודרנה. אז העולם הוא מכניזם. המדע יודע את כל האמת. המידע מתחיל לעבור בספרים, במדיה כתובה, ועם הופעת הרדיו, גם ברדיו. החברה היא תעשייתית, ויש לך איזושהי מוביליות, והטכנולוגיה יכולה לפתור הכל. ומה משמעות החיים, מבחינת אנשים?
הם עצמם, הפוליטיקה,
ללמוד המדינה. ולהבין את העולם. ובעיקר, להתאים את הטבע אלינו.
אוקיי.
כי פעם היינו מאוד מושפעים מהטבע. עכשיו אם יש מזג אווירה, חקלאות לא תעבוד.
כן.
לא הלך יבול. עכשיו? זה לא רלוונטי.
אוקיי, לוקחת מטריה, יוצאת לטייל.
כאילו, החקלאות שלנו כבר לא מושפעת מזג אוויר.
כן, חמורות ושאנחנו הולכים להתעודד עם זה כאילו.
כן.
זה לא משמעותי היום ליבול שלנו, להתקיימות שלנו כמו פעם.
בדיוק. וזה מה שהם רצו, להתאים את הטבע אלינו, ואנחנו הצלחנו בצורה כזו או אחרת, עד כמה שאפשר.
את גם עדיין מצוננת?
כן, אני יוצאת מהסינוסיטיס.
תקף אותי גם, אני מהבוקר עם ספרי אף.
אז השיא באמת של המודרנה מגיע, כמו שאמרנו, במאה ה-20. מגיעות לך לא רק מהפכות ומלחמות, אלא גם באמת צצות כל מיני כאילו אידיאולוגיות שאנשים מתחילים להאמין בהם, והאידיאולוגיה היחידה, אם נסתכל ככה ששרדה את כל היום ספורט הזה, היא הליברליזם, בעצם דמוקרטיה ליברלית. גם את יודעת, אם לא הצליחו להפיץ את זה גלובלית בכל מקום.
ניסו.
וזה מה שנקרא, אגב, זה מושג ממש מעניין, ששמעתי באיזה פודקאסט אחר, שזה נקרא קולוניאליזם ליברלי. שזה בעצם, את מגיעה, זה מושג פילוסופי כזה, את מגיעה למדינה כמו אפגניסטן, ואת אומרת להם, אתם דמוקרטיה עכשיו. כאילו...
אוקיי, ו...
הם רוצים להיות?
זהו, כאילו, מי את שתגידי לי מי אני ואיך אני?
הם רוצים להיות? השאלה, כאילו, את לא כל עם בהכרח רוצה להיות דמוקרטיה. ליכטנשטיין היא נסיכות, אין שם דמוקרטיה, אין שם בחירות. מי ששולט זה כאילו הנסיך ליכטנשטיין. הוא מנהל את המדינה, הוא שולט. עכשיו תבואי לליכטנשטיין, תגידי, לא, אתם דמוקרטיה עכשיו, ביי. האם זה בסדר? כאילו מצד שני כן. את יודעת, אם אני מסתכלת על מדינות קיצון, כמו אפגניסטן, אז...
כמו או צפון קוריאה.
צפון קוריאה למשל. אז את יכולה להגיד, כן, האנשים שם סופר מסכנים, בוא נציל אותם עם דמוקרטיה. שאלה אם האנשים המסכנים כן. ששם באמת רוצים את זה. כאילו אני אומרת היפותטית, כן?
כן.
אז זה כאילו אחת מה... אחד מהדברים שכאילו יש המון דיונים עליהם. גם כאילו במדעי המדינה וגם בלימודים של כאילו מדעי החוץ, יחסי החוץ, סליחה, על אם קולוניאליזם ליברלי עובד, האם צריך באמת להשתמש בו, האם זה משהו שפשוט לא כדאי לכפות על אנשים את הערכים שלנו?
כן.
כאילו כל אחד מאמין בערכים אחרים, אז כזה.
תראי, אבל... זה קצת מתקשר לי, כל הדיבור הזה מתקשר לי קצת גם למקום שדיברנו נגיד על, בפרק הקודם על הכתות. כל הכתות שצמחו בשנות ה-60-70 זה מאוד בא גם סביב ה... כאילו, קודם כל חוסר ודאות, כמו שאמרנו, כל מה שקשור למלחמות שהיו במאה ה-20. Mm-hmm. אבל גם התפיסה התחילה להשתנות, המחשבה של אנשים התחילה להשתנות. להאמין במשהו שהוא שונה ממה שההורים שלך האמינו בו, התחיל להיות יותר מקובל. Okay. גם על חשבון הקשר שלך עם המשפחה שלך. Mm-hmm. ואנשים ברחו למקומות האלה, לתפיסות עולם שרלוונטיות אליהם, לתפיסות עולם שהם יכולים להתחבר אליהם. Okay. גם אם זה, שוב, בדיעבד הסתבר כמשהו לא הכי נכון או הכי טוב, אבל עד היום את יכולה לראות את זה בכל מיני מקומות, שפשוט אנשים מוצאים את הזרם אמונה שלהם. גם היום כשאת מסתכלת על דת, יש אנשים שיגדירו אותה, את עצמם כדת מסוימת, אפילו אם הם לא הולכים לפי אף אחד מהדברים שהדת הזאת הולכת, מבחינה נגיד ביהדות נגיד הלכתית, אתה יכול להגדיר את עצמך כיהודי, כיהודי חילוני, אתה לא תלך לפי שום דבר שנאמר בהלכה או בכל מקום אחר, אבל אתה עדיין מגדיר את עצמך עם אידיאולוגיה מסוימת, אתה עדיין תרצה שילדים שלך יכירו את המסורות האלה, גם אם זה אומר לא בתוך הבית אלא בגן, אז תשלח אותם לגן שהוא יותר כאילו מסורתי או משהו כזה. זה בדיוק מגיע מהמקום הזה.
כן, כי זו התקופה. אני מסתכל על זה ככה
התקופה שאתה יכול גם. כן. זה פריבילגיה שיש לנו היום בעולם המודרני.
בדיוק.
שלא הייתה לנו בפעם.
שיש לנו אופציה להגיד, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, ואין כבר את המסגרת הזאת שקובלת אותך.
כן.
נגיד את זה ככה. אבל בואי נתקדם כזה לתקופה השלישית שלנו.
פוסט מודרנית.
כן. אז...
כמו שאת אוהבת.
כן. דיברנו על... הפצה של רעיונות ליברליים, קולוניאליזם ליברלי, והבנו שהוא לא בהכרח תמיד עובד. אז אם רעיונות גלובליים גדולים כאלה לא תמיד עובדים, אז אולי כדאי להיות בלי רעיונות בכלל.
למשל,
לאנשים נמאס להיות חלק מרעיונות של מישהו אחר. ומה זה אומר בעצם? ש...
איך זה אפשרי בעצם? זאת אומרת, בכל זאת, אנחנו בתקופה כזאת, כמו שאמרת, של האדם החושב, אנחנו לא יכולים לחבוט את הערכים שגדלנו עליהם, ואת היכולת שלנו בעצם להיות בן אדם חושב.
אני אסביר לך איך אפשר.
בבקשה.
חוקרים קוראים לזה חורבן של מטה-נרטיבים.
אוקיי.
וזה בעצם אומר שאת לא סומכת על אף אחד, את מפקפקת בהכל, אין אוטוריטות שצודקות ב-100%, ואין אמת אחת.
אהה. בטח, ברור. כל הקבוצות קונספירציה, עולם שטוח בפייסבוק, זה בעצם האנשים האלה.
ועוד, וחברים. אבל כאילו, הפוסט-מודרניזם בגדול אומר אין אמת אחת. יש מיליון ואחד אמיתות, ולכל אמת יש מקום, לכל דעה יש מקום, לא משנה כמה דעה הזאת שגויה, כי אין אמת אחת. אין אמת אבסולוטית, בכלל. כלומר, הם מסתכלים ככה גם כאילו על מדע, שזה סופר מגוחך, כן? כאילו אם אני אכניס יד לתוך אש, היא תישרף. מה זאת אומרת אין אמת אחת? זה למה קשה לי עם זה, כי זה מגוחך, זה מתפלצף, וזה מטומטם. זה מטומטם.
כן.
כי הם...
זה הזמן שאת רוצה להיכנס בו לסרט נטפליקס על קליאופטרה?
ממש לא.
ועל הפרשנות של ג'יידה סמית להיסטוריה מצרית?
ממש, ממש. לא רוצה לראות את זה אפילו. ראיתי איזה מיליון סרטונים. גברת, תלמדי היסטוריה. המצרים אמרו שהם מפיקים עכשיו סרט משלהם.
כל הכבוד.
כן, כי את באה ואת משנה את ההיסטוריה, חתיכת טומטמת, מה את עושה?
כן.
כאילו, יש מלא מלכות שחורות.
זאת האמת שלה.
כן, זו האמת שלה.
זאת האמת שלה.
מבינה? ככה, זה ככה עובד פוסט-מודרניזם, זה האמת שלי.
וזה נהדר, חוץ מהשלב שבו את מגדירה את זה כסרט דוקו, ואז אנשים כאילו מאפריקה כאלה ואחרים מגדירים את עצמם כ...
מצרים.
צאצאים של מצרים, כשאפריקה הזו יבשת שלמה עם מלא מלא מדינות, וכנראה שאלה לא אבות אבותייך גברת.
לא.
אבל בטח. בטח.
ממש, ממש לא, וכאילו בואי נמציא. אבל זה, זה כל הקטע של פוסט-מודרניזם, שאין אמת אחת. ויש את האמת של אנה ערף. איך שלא מצליחה להגיד את השם שלה, ג'יידה.
ג'יידה פיקט סמית?
כן, זה. ואף אחד לא יכול להתווכח איתה, כי זו האמת שלה, וכאילו היא צודקת. ופוסט-מודרניזם הוא מתעסק בעיקר במילים. אם יש אמת למילים, ומלא חקר של מילים.
כן.
כאילו בקטע של, אתה יודעת, זה מצחיק אותי, שכזה אם אין אמת אחת, ואם אנחנו לא... לא יכולים לדעת באמת מה נכון, מה לא נכון, זה כזה, אם כולם מיוחדים, האם מישהו מיוחד באמת, כזה?
בימינו כולם מיוחדים.
כן.
לכולם יש את הדרך שלהם לייחד את עצמם
מהשאר. אמא אמרה שאני ילד הכי יפה בגן.
זה נכון. ואמא כנראה צודקת במקרה הספציפי שלך. אולי לא במקרה של ילדים אחרים.
זו האמת שלה.
זו האמת שלה. בדיוק.
עוד דבר שהפוסט-מודרניזם עושה, הוא זה אומר שמילים מגדירות מציאות. כלומר, מילים יכולות לשנות את המציאות שבה אנחנו נמצאים, ולא רק, הם יכולים לקבוע את המציאות. וברכה לי המילה מהראש. בבקשה, את רואה? אז כמה כוח יש למילים. ושמילים יכולות להיות גם יותר מסוכנות מאלימות.
זה נכון. זה מאוד נכון.
אגב, לא. אני אגיד לך גם למה. אני עכשיו אבוא עלייך ברחוב ואני אגיד לך חתיכת מטומטמת. את תחשבי שאף לי בורג בראש ממשיך בחייך. לעומת זאת, אם אני אבוא ברחוב עם נבוט ואתפוק לך בראש,
זה יהיה יותר מסוכן.
מאשר
אני מבינה מה את אומרת, אבל במקום של המילים דווקא אני חושבת שכן היום יש לזה איזשהו משקל אחר, בעיקר בגלל היכולת א' של הסושל מדיה ושל אנשים כאילו להפיס את הבשורה שלהם. אז א' כל ככה הרבה פעמים בריונות ברשת קורית, חרם על ילדים, דברים שמובילים, את יודעת, אנשים לפגוע בעצמם בלי שהיא צריכה לעשות איזשהו פשע, כן? אבל עדיין את יכולה להשתמש במילים או בהשפעה של המילים על אוכלוסייה מסוימת, קהילה מסוימת, הציבור מסוים, כדי להכתיב נרטיב.
תראי, אני לא מזלזלת,
אני יכולה להסתכל על זה במלא אופנים.
אני לא מזלזלת לזה שלשפה יכול להיות כוח. אבל בסופו של דבר אין מה להשפות בין אלימות פיזית לזה.
אני חושבת שפשוט לכל אחד מהם יש את המשקל שלו, מן הסתם. והיום אנשים מוצאים את הדרכים שלהם. תראי, בסופו של דבר, אם תבוא אליי ברחוב ותביא לי נבוד בראש, כנראה שתיכנסי על זה לכלא, כן? או תואש מי בתקיפה. אם תבוא אליי ברחוב
ותגידי לי...
זה כבר סיפור אחר, זה לא המקרה שאנחנו דנות בו. אבל מצד שני, אם תבוא אליי ברחוב ועכשיו תגידי לי דברים מסוימים או כאלה ואחרים שיגרמו לי ללכת ולהחליט שזה גורם לי לקפוץ מגשר, בסופו של דבר, נכון, את לא עשית שום דבר שהוא לא חוקי, אבל ההשפעה של הדברים שאמרת יכולים להוביל אנשים לקיצון. וזה נכון גם, את יכולה להגיד את זה, שוב, אני חוזרת למקום של הכתות, למנהיגי קאט, הרבה פעמים, הם מוצאים את הדרכים לגרום לאנשים שהולכים אחריהם לעשות את הדברים בשבילם. הם לא אלה שעושים שום דבר. הם לא עשו עכשיו, הם לא פגעו במישהו באופן ישיר. נגיד, הקאט הזאת שציינתי שבוע שעבר, אני לא זוכרת איך קוראים לה, הקאט הקוריאנית, שקראתי עליה, שראיתי סרטון עליה. אז נגיד, במקרה שם, באיזשהו שלב קם סוג של מוביל קאט אחרת, שהוא די פעל נגד הקאט הזאת, זאת אומרת, כאילו הוא לא מה שהיה קאט, אבל הוא היה איזושהי קבוצה, איזשהו ארגון, שניסה להעלות את המודעות לפשעים שהקאט השנייה עשתה. ובגלל שהוא תפס הרבה תאוצה והרבה פולוורס באיזשהו שלב, אז החבר'ה שהיו תחת הקאט הראשונה, יותר מסוכנת, ניסו לפרוץ אליו הביתה ולהתנקש בו, ובגלל שהוא לא היה בבית, אז הם תפסו את אבא שלו, הצליחו להוציא אותו מהרכב שלו ולעקוד בו אימות לרמה שהבן אדם מושפז וכמעט מת, ועד היום הוא לא יכול לעצום עין אחד בעקבות האלימות שהפעילו עליו. המנהיג של הקאט לא עשה שום דבר, אבל המילים שלו והכוח שלו והשינוי תפיסת עולם שהוא גרם לאנשים בעקבות זה שסוג של סגדו לו, הובילה לפשעים. כן, את יכולה להגיד, רוב הסיכויים, גם היטלר באופן אישי לא רצח יהודים. אבל... אנחנו עדיין מאשימים אותו בכל הדברים שקרו, כן? אז כאילו, את יודעת, למינים יש כוח, זה מה ש... זה כמו שדניאל סלוס אמר. היטלר היה בן אדם מאוד קריזמטי, על הדברים הלא נכונים, אבל מאוד קריזמטי בסופו של היום.
תראי, אני לא מזלזלת בזה שלמינים יש כוח, אבל בסופו של דבר, אני אעדיף שמישהו יגיב לי במיליון טוקבקים, עד כמה אני בן אדם מזעזע, מאשר שמישהו יבוא אליי הביתה.
ברור.
רק אומרת, אם זה הבחירות שלי, זה מה שאני מעדיפה.
כן. אני מבינה אותך.
עכשיו, אחת הבעיות שאנשים בתקופה הזאת, כאילו, שעכשיו אנחנו כזה נכנסים אליה של הפוסט-מודרניזם, הבינו שבגלל שאין אמת אחת, אנחנו שוברים את כל המסגרות, אין לך משהו לאחז בו. ואנשים פשוט התחילו לאבד משמעות. והתחילו לחפש במה להחליף את המשמעות הזאת. הרי פעם המשמעות הייתה האל, אחר כך אמרנו המשמעות הייתה החברה, המדע, להתפתח וזה. עכשיו אין משמעות. אין כלום, כי אין אמת אחת. אין לך מסגרת. ואדם לא יכול להיות בלי אמונה. או בלי איזה משמעות. אז אנשים התחילו להחליף את זה, כמו שיש כאלה שמתייחסים להרי פוטר בתור תנך, יש כאלה שהלכו לכתות, יש כאלה שמבחינתם כדור הארץ שטוח, וזה הדבר הכי שמאמינים בו, ויש כאלה שהולכים לקרוספיט. כאילו, כל אחד התחיל לחפש את המשמעות שלו לחיים.
נכון.
כי עידן הפוסט-מודרניזם, אין לך באמת טוב, אין לך רע, אין לך איזשהו ערכים להיחס בהם.
יש לך המון זמן פנוי.
יש לך המון זמן פנוי, ואת מתרכזת בעיקר רק...
ויש לך הרבה מגוון גם.
ואת מתרכזת בעיקר בעצמך ובמה שאת מרגישה, ואיך דברים גורמים לך להרגיש. כן. וככה גדל פה דור שלם של נרקיסיסטים. זו המסקנה שלי.
ובית כל, אנחנו שוב חיים בעולם ובתקופה. שהיא מאוד גלובלית, שהיא מאוד פתוחה. כל הגבולות שהיו לנו גם במאה ה-19 שהתחילה המהפכה התעשייתית והקדמה, עדיין היו גבולות. עדיין בשביל להגיע מצרפת לסין, זה היה וואחת מסע. אבל היום כל הגבולות נפרצו. גם מבחינת ההתניידות שלנו, גם מבחינת האינטרנט, שהיום את יכולה לדעת מה קורה בסין, ולאמת את זה עם 5 מקורות שונים, שהיום עם החלילה
היה עכשיו טבח או ירי. כשאני מדברת על התקופה של הפוסט-מודרניזם, זה עוד לפני האינטרנט. לפני האינטרנט. התקופה הזאת...
אני מדברת על הימים אלה.
אז לא. זה היה לפני האינטרנט. הפוסט-מודרניזם זה עד שהאינטרנט נכנס לחיינו. זה כלומר, מי אחרי מלחמת העולם השנייה, עד שנות ה-90, כשהאינטרנט ממש נכנס בבום.
אבל גם שם, שוב, את יכולה להסתכל על תקופה, גם מלפני האינטרנט, זו תקופה שכבר היה לך רדיו, שכבר הכירו את היכולות של הרדיו אחרי הפרופוגנדה הנאצית, שכבר יש לך טלוויזיות, שכבר יש לך אמצעי תקשורת, נכון, לא כמו היום, אבל עדיין כבר היה לך, כבר יכלת לדעת מה קורה בעולם, כבר יכלת להתחיל לשנות תפיסות עולם. ושוב, היה לך גם את המקום של השליטה הפוליטית, כמו שאמרת קודם, היכולת הפוליטית, כי להציג בארצות הברית את הקומוניסטים כאויבים, ולהגיד שהדרדסים זה פרופוגנדה קומוניסטית, כן?
וגם נאצית.
הכל מסתובב, כן, הכל מסתובב בסופו של היום, סביב מה שגם התקשורת רוצה להראות לך.
עכשיו, עוד דבר כאילו, של הפוסט-מודרניזם שלדעתי העלה ממש את אחוזי הדיכאון בעולם, זה שאין לך משהו שהוא ודאי. אין לך במה להאחז. שזה כאילו סופר מדכא, כי את כל היום מתעסקת בשאלה של מי אני, מה אני, מה המשמעות שלי, מה המשמעות של המדינה, מה המשמעות של החברה, מה כאילו... את כל היום מחפשת איזה משהו, את כל הזמן שואלת שאלות, את כל הזמן בספקות, אין שום משהו שאת יכולה להגיד זו האמת האבסולוטית, ואת לא יודעת מה טוב או מה רע, כי אין טוב ורע, טוב ורע זה רק מילים.
כן.
ואת פשוט נמצאת בלופ אינסופי של חיפוש, זה סופר מדכא. זה ממש ממש כאילו ויז'ן מדכא. להיות ספקן כל הזמן. ואז אנחנו מגיעים לתקופה שלנו.
כן.
שזה סוג של תקופה שגם לוקחת דברים מהפוסט-מודרניזם, אבל היא מאגנת אותם במשהו שאת יכולה לאחז בו. כאילו היא אומרת, בתקופה שלנו לפחות, אנשים התחילו למי שהם צריכים משהו מעבר. שכן יש אמת אחת, שכן יש ערכים שאת צריכה להתבסס עליהם. אז זה סוג של נדנדה כזאת בין המודרנה לפוסט-מודרניזם, איזה מישמש מוזר. ואיכשהו כולנו בתור חברה, עם הגעת האינטרנט ובעיקר מתחילת כזה שנות ה-2000, רוב החברה הגיעה למסקנה שיש דברים טובים שצריך לשאוף אליהם, יש מסגרות טובות, כולם מסכימים שמשפחה, חברים, קריירה, דאגה לאחר, לא, את יודעת, לא לנהוג באלימות סתם, כל מיני דברים כאלה, זה כאילו, אנשים מסכימים על הערכים האלה. זה כבר לא רק מילים, זה כבר לא איזשהו ברדק, יש אמת אחת שצריך לשאוף אליה. יש איזה משהו שהוא טוב, כזה.
כן.
אז בגלל זה לא, לא, לא כזה. ואנחנו כאילו יכולים להתווכח אחד עם השני על איך את מגדירה משפחה טובה או איך את מגדירה חברים טובים, אבל אנחנו כן נסכים שחברים זה טוב שיש לך.
כן, זה בטוח.
אנחנו יכולים להתווכח אם את רוצה, לא רוצה קריירה, אם קריירה זה טוב או לא. אבל אנחנו יכולים כאילו להתבקח על זה מפה, כאילו עד להודעה חדשה. אבל אם את כבר עושה קריירה, כולנו נסכים שאת צריכה להתקדם בה.
כן, אם את כבר שם.
כן, אם את כבר כאילו, לא, מה שנקרא, לא להתפשר על בינוניות. ובגדול, אם תסתכלי על המשמעות של החיים, אם את מסתכלת על זה עכשיו, ואת שואלת מישהו, מה משמעות החיים, ותתחילי באמת לנבור בתוך הדבר הזה. בסופו של דבר תגיד שהמשמעות של עכשיו היא להיות בחברה טובה עם ערכים חיוביים, עם משפחה טובה ועבודה טובה.
כן. ושם זה בעצם
להגיע לכאילו
מתבסס.
להגיע ל-good enough, לטוב מספיק.
כן.
כאילו, להגיד טוב מספיק לי עכשיו. כזה.
אני מסתכלת על זה בקטע של יש לי כאילו את ה, בוא נגיד כן, שוב, את האמונות שלי, את התפיסת עולם שלי, את התפיסת, תרצי לקרוא לזה גורל או קוסמוס או whatever.
צבע אדום 2.
רק 2?
רק 2 היו בפרק הזה.
תראה זה יפה.
אוקיי, אנחנו נשחק גם בפרק הבא, למרות שהוא בטח יצא אחרי שהמבצע ייגמר.
כן. אז זהו, אז באמת כל התפיסת עולם היום כאילו נותנת לאדם יותר להתמקד בעצמו, ונותנת באמת את המקום להאמין במה שאת רוצה, בתפיסות עולם שלך, בתפיסות גורל שלך, באמונת הקאט שלך, או בזרם שאת מאמינה בו, או whatever. אבל כאילו,
אבל יש לנו יותר עוגן לגבי מה טוב ומה רע.
קודם כל כן, וגם את לא נכנסת לזה לרוב, כאילו אני חושבת שרוב האנשים לא נכנסים לזה מדי לעומק ב-day to day שלהם, כאילו, אלא אם כן אתה באמת בן אדם דתי בצורה שהיא כאילו אדוקה. רוב האנשים, תדעת, חיים את החיים שלהם, מנהלים את החיי קריירה שלהם, חברים, משפחה, מתעסקים בתחביבים שלהם, כל אחד בשלו, ופשוט כאילו מנסים למצוא את החיים כמה שאפשר, בלי עכשיו, תדעת. איזה משהו יותר מדי מאמין.
יופ, משהו כזה. נשארו במקום של כזה. Good enough.
כן, בנדם.
בנדם, זה היה הפרק הפילוסופי שלי.
מאוד מאמין.
אז זהו, תנסו למצוא את משמעות החיים שלכם. אל תוותרו לעצמכם. תשאפו ותתקדמו קדימה. ואם יש אזעקות, לכו לממד. אל תסתכלו על יירוטים. שיש אזעקה מהמרפסת. אלא אם כן אתם גרים בקריית גת והירוטים הם מעל אשקלון, אז בסדר.
יופי.
אז מותר.
תודה על דברי החוכמה.
אז מותר, וזהו. Stay safe.
אני מקווה שזה ייגמר בפרק.
יפה.